קשת כל שידורי תורה, היום יום שלישי, והיום שיעור בהלכות מלאכים לרמב״ם, וכאן זה עזרא ביק. לפני שבוע דיברנו על ההבדל בין מוסד המלכות לבין מוסד המלך, ודיברנו על מצוות מינוי המלך. היום אני רוצה לדבר על נקודה אחת ש... נובעת מכך, וזה היחס שבין מלכי ישראל לבין מלכי בית דוד. הרמב״ם שהתחלתי לקרוא לפני שבוע בהלכה זין, מביא את ההלכה שהמלוכה היא עוברת בירושה. מלוכה במובן של הרמב״ם עוברת בירושה. מאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם. שעל מלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. הרמב״ם כאן לא מדבר על דוד או על מישהו אחר, הוא מדבר על מוסד המלכות מתחילת הלכה א' עד הלכה ז', הרמב״ם מדבר על מוסד של מלך, ממנים מלך ואחרי שמושכים מלך, המלוכה שייכת לו ולבניו עד עולם. שהמלכות ירושה, הוא מצטט פסוק בתורה, פסוק מפרשת שופטים, למען יאריך ימים עם ממלכתו, הוא בניו בקרב ישראל, פסוק מפרשת המלך. בהמשך אותה הלכה, הרמב״ם מגיע לדוד המלך. כיוון שנמשך, דוד זכה בקטע מלכות, והרי המלכות לא לבנה בזכרים עד עולם. שנאמר, כסאך יהיה נכון עד עולם. עכשיו, מבחינה הלכתית, לכאורה, למשפט הזה, אין משמעות. והרמב״ם די שומר על הקבלת הלשון. יש דין כללי, מאחר שמושכים מלך, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם. ומי שנמשך דוד, הרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם. ברור, ואם נמשך מישהו אחר, אז המלכות הייתה שייכת לו ולבניו עד עולם. אז למה רמב"ם מצטט פסוק אחר לגבי דוד שנאמר, וזה פסוק לא מהתורה, אלא מדברי הנביא לדוד המלך עצמו בספר שמואל, שנאמר, כי שכה יהיה נכון עד עולם. אז לכאורה הדבר הוא בגדר הבטחה, לא בגדר חידוש דין. דין המלוכה היא שייכת למלך הראשון, לא ולבניו עד עולם. תשאלו, לגבי שאול, אז התשובה הפשוטה היא שמלכות שאול הופסקה בדברי השם, על דברי הנביא. אחרת, היה שייכת גם לו ולבניו עד עולם. את השאלה הזאת, ראשונים שואלים אותו, מאיר ישאל אותו במסכת הוריות, על רקע זה שהמלכות שייכת לשבט יהודה, לפחות מהבטחת יעקב אבינו, לא יעשו שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. אז איך בכלל נמסרה המלוכה לשאול? אז במאירי יש לפחות שתי תשובות. הוא מלט אפשרות שאולי שאול באמת הוא שונה, הוא מלך רק לזמן, או אפשרות שנייה שאחרי שנמשך דוד, שאול היה אמור להמשיך כתת מלך, כסגן למלך, כאיזושהי חלוקה כזאת שלא יפגע במלכותו של דוד. ברמב"ם בכל זאת אין זכר לנקודה הזאת. מבחינה הלכתית, בסגנון הלכתי כאן, כתוב שמושכים מלך. אז יכול להיות שבאמת שאול נמשך למלך לעולם, אבל נלקח ממנו. על ידי דבר הנביא אחרי פרשת המלך. ואז נמשך דוד. עכשיו, נמשך דוד, אז זה גם כן לעולם. וכל מה שגם כאן מביא, זה פשוט העובדה. מי שנמשך דוד, הרי המלכות לא ולבנה בזכרים עד עולם, שנאמר, הבטחה, נבואה, לא דין, כשכה יהיה נכון עד עולם. ואולם הרמב"ם ממשיך ומוסיף, ולא זכה אלא לקשרים, שנאמר, אם ישמרו בניך בריתי. גם זה נאמר לדוד, רק אם ישמרו בניך בריתי. גם הדין הזה איננו חידוש, כי הרמב״ם לפני כן באותה הלכה, כשהוא אמר שהמלוכה ירושה, לא ולבניו עד עולם, הוסיף הרמב״ם ואומר, והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובירה. היה ממלא בירה פי שאינו מלא בחוכמה, מעמידים אותו במקום אביו ומלמדים אותו. וכל מי שאין בו יראת שמיים, אף על פי שחוכמתו מרובה, אין ממנין אותו למינוי מן המינויים שבישראל. לא רק מלכות, אלא גם כל מינוי אחר. אומר הרמב״ם, זה עובר בירושה בתנאי שיש יראת שמיים. אז הלא כשרים לא ממנים אותם למלוכה, ולכן מה שנאמר, שבני דוד הלא כשרים לא זכו במלכות, שנאמר, אם ישמעו בניך בריתי, איננו חידוש הלכה, אלא על פי הדין הכללי של ירושת המלכות. נדמה לי שכל התוספת בחלק הזה שברמם נמצא במשפט הבא. ואף על פי שלא זכה אלא לכשרים, לא תיקרית המלוכה מזרע דוד לעולם. הקדוש ברוך הוא הבטיחו בכך שנאמר, אם יעזבו בניך תורתי, ובמשפטי לא יהיה לכון, ופקדתי בשבט פשעם, ובנגעים אבונם, וחסתי לא אסיר מאמו. אז החידוש הוא שלמרות שעל פי דין, וגם לפי ההבטחה המפורשת שנאמרה לדוד, הלא כשרים לא ראויים ולא יזכו במלוכה, אבל יש הבטחה שבכל מקרה לא לדאוג, המלכות לא תיחרט מאמו, בניגוד למה שקרה לשאול, זה שייך לו על פי דין, וגם לא יתבטל משום שום נסיבות חיצוניות כמו חוסר כשרים, או חס ושלום בגלל חרטה וביטול על ידי הנביא עצמו. לכאורה, לפני שנקרא את ההלכה הבאה שהיא באמת מוקד ענייננו, לכאורה, המצב שמסתיר מהרמב״ם הוא כך. מבחינה הלכתית, המלוכה שייכת למי שיבחר על ידי הנביא בסנהדרין. זאת הלכה שלא קראתי היום, אני חוזר. הלכה ג' אין מעמידים מלך בתחילה, אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא. יש מצווה, נחזור להלכה א', יש מצווה למנות מלך. איך ממנים מלך? על ידי 71 זקנים ועל ידי נביא. אחרי שממנים מלך ומושכים אותו, הרי שייכת לו לבניו עד עולם. דיברנו באחד מהשיעורים הקודמים, אם זה ככה, אז איך המצווה הזאת היא מצווה לדורות, וענינו שבכל זאת צריכים למנות כל מלך, לפי הכללים שזה שייך לו לבניו עד עולם, אבל עדיין יש צורך במינוי פוליטי. המשרד צריך למנות אותו, ולכן המצווה קיימת לדורות. אבל בגבי הבחירה, לכאורה, המינוי הראשון יכריע, אם לא תהיה איזושהי הפרעה או סטייה, המינוי הראשון, מה שהרמב"ם קורא, ממנים מלך תחילה, כך הוא כתב בהלכה ג', המינוי המלך תחילה יכריע את זהות המלכים, לפחות המשפחה, עד עולם. עכשיו עובדה, דוד משבט יהודה נמשך, ולכן למעשה המלוכה שייכת לו ולבניו עד עולם. זאת לא הלכה מדיני פרשת המלך, אבל זה צירוף של עובדה היסטורית, כיוון שנמשך המלך, הרי זה שייך לו ולבניו עד עולם, ונמשך דוד, הוא המלך הראשון ש... מבחינתנו, כי שאול יצא מכלל החשבון. הלכה ח' נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, מדובר כאן בהלכה, הלכת המשך למשפט שרק קראנו, ששייך לדוד ולזרעו עד עולם, ולא ייקרת ולא יתבטל לעולם. ועכשיו, נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, הכוונה משאר שבטי ישראל, לא משבט יהודה ולא ממשפחת דוד. והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה, ונלחם מלחמות השם, הרי זה מלך, וכל מצוות המלכות נוהגות בו. אז הרב אומר, למרות מה שרק אמרתי, שהמלכות שייכת לנמשך הראשון, קרי דוד, ולזרעו עד עולם, אם הנביא יעמיד מלך אחר, בתקופה אחרי דוד, הרי המלך הזה הוא מלך, וכל מצוות המלכות נוהגות בו. הוסיף הרמב"ם, אף על פי שעיקר המלכות לדוד, ויהיה מבניו מלך. מה הראיה? הראיה היא היסטורית, שהרי אחיה השילוני העמיד ירובעם, ואמר לו, וים שמו תשמע את כל אשר הצווקה, ובניתי לך בית נאמן, בית נאמן כאשר בניתי לדוד. ואמר לו, אחיה, ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים. אז אומר הרמב״ם, הוא לא מתאר היסטוריה, מתאר הלכה, אפשר להעמיד מלכים אחרים שלא משבט דוד, אף על פי שעיקר המלכות לדוד ויהיה מבניו מלך. כלומר, יהיה מבני דוד למלך, ולכן אמר אחיה השילוני, אשר אתן לבנו של דוד שבט אחד למען היותני לדוד, אבל אתה תהיה מלך לגיטימי. הוא בעל סמכויות, הוא בעל מצוות המלכות שנוהגות בו על שער, על שער ישראל. עכשיו יש שלושה תנאים שהרמב"ם כאן מציין למינוי אותו מלך אחר שלא מבית דוד. אחד זה שיהיה נביא, נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל. ושני תנאים, היה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונלחם מלחמות השם. תנאי השני, הולך בדרך התורה ומצווה, מקבילה ולכל זהה לתנאי שיהיה ממלא מקום אבותיו בירא, כאן זה לא ממלא מקום אבותיו כי הוא הראשון, אבל שיהיה כשר בירא שמיים. התנאי השני הוא חדש, ונלחם מלחמות השם. אין לי הסבר למה הרמב"ם מזכיר את הדבר הזה דווקא כאן, כיוון שזה לא הוזכר כתנאי במלכים אחרים. ההבנה הפשוטה, איך שלמדנו לקרוא רמב"ם, משמע שבבני דוד שנמשכו, דוד נמשך, אז בניו יהיו מלכים גם אם הם לא במיוחד אפקטיביים, כלומר הם לא נלחמים מלחמות השם. אבל אם עמידים מלך אחר, אז אם הוא לא טוב, אז הוא, אם הוא לא עושה את עבודה, לא נלחם מלחמות השם. אנחנו נראה את זה בשיעור אחר, שהרמב"ם מגדיר את נלחם מלחמות השם כאחד מן התפקידים המרכזיים, המכוננים של המלך, אז הוא לא יהיה מלך. אם כן, אם הוא כן מקיים את התנאי הזה, אז הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו. המקור לדברי הרמב״ם בדרך כלל, האחרונים הביאו מירושלמי בהוריות פרק ג'. חייבים להזכיר את ההקשר, כי אכן זה הקשר מאוד מיוחד. לא מדובר שם בסמכויות המלך, או מצווים צריכים להקשיב למלך. מדובר בדין המלך להביא קורבן שגיגת נשיא, שהשתמשנו בזה כבר בעבר, זה סימן הלכתי טכני שעוזר לנו להבחין בין מלך לבין הדיוט. ישראל שחטא מביא קורבן אחד חטאת, ומלך, נשיא בלשון התורה, מביא קורבן אחר. אז זה אומר ירושלמי בפרק ג', מלך ישראל ומלך יהודה שניהם שווים. כוונה שניהם שווים, שהגדרת מלך לגבי ההלכה הזאת של קורבן הנשיא, הגדרת מלך הוא מי שאין עליו אלא השם לבדו. כלומר, המלך הוא לא בעל סמכויות, לא אדם חשוב, אלא מי שאין עליו אלא השם לבדו. הגדול ביותר, ראש הפירמידה הסמכותית השלטונית בישראל. על זה אומר ירושלמי, מלך ישראל ומלך יהודה, שניהם שווים, אחד לא כפוף לשני. לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה. אז לכן הכוונה היא לחייב את שניהם, שניהם יש להם דין מלך, לגבי הבאת הקורבן, קורבן החטאת. ירושלמי מביא מזה ראיה מהמפגש של מלך ישראל ומלך יהודה, ומלך ישראל ומלך יהודה יושבים בגורן, כשיהושפט ירד לאחיו, אז ישבו בגורן. גורן בחז"ל זה ביטוי לשוויון. גם סנהדרין יושבים בגורן, כלומר חצי גורן. הכוונה היא שאין מישהו עומד בראש השולחן ומישהו עומד מתחתיו. אז הם ישבו כשווים. סימן שהם שווים. עכשיו יש מכאן ראיה, שמבחינה פורמלית, המעמד בעיני התורה, יש כאן שני מלכים באותו זמן, אחד מזרע יהודה ומזרע דוד, ואחד מזרע ישראל, בחירה של הנביא אחיה השילוני, מבני ירבעם בן נבט. בירושלמי יש תוספת, שהיא מאוד חשובה על ענייננו. אמר רבי יוסי בן רבי בון, ובלחוד עד יהו בן נמשי. המעמד הזה של מלך ישראל, שהוא מלך על פי דין, זה רק עד המלך יהו, יהו בן נמשי. מה טעם? למה? מה ההבדל בין מלכים לפניו ובין מלכים אחריו? שנאמר, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. אחיה השילוני אמר לירבעם, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. מכאן ואילך, בליסטיה היו נוטלין אותה. אז בני רביעים, זאת אומרת, ארבע דורות של מלכים, אחיה הבטיח לירבעם, כל המלכים אחרי אותם ארבע דורות, בליסטיה היו נוטלין אותה. הם נטלו את המלכות בליסטים, כליסטים, בליסטיות, בגניבה. אז יוצא מתוך הירושלמי, בניגוד למה שאולי משתמע מן הרמה, מיד נחשוב על זה, שלא כל מלך ישראל הוא מלך. רק ארבעת המלכים הראשונים היו מלכים, אחר כך לא היה להם את אותו מעמד, כי בליסטיה היו נוטלים אותם. עכשיו, זה לא סותר את הרמב״ם, כי הרמב״ם אמר, נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל. הנביא שהעמיד מלכים בישראל היה אחיה בשילוני, והוא העמיד בני רביעים, ישבו לך על כיסא ישראל. אז הוא העמיד ארבע דורות מלכתחילה, הוא העמיד את ירבעם עם ארבע דורות. אז כל מלך שלא הוא עמד על ידי אחיה, אז הוא לא מלך, כי חסר התנאי של נביא שהעמיד. אנחנו נחזור לנקודה הזאת בעוד דקה, אבל קודם כל יש להיזכר בשיטת הרמב"ן בפרשת ויחי, שהיא שיטה אחרת משיטת הרמב"ם. הרמב"ן בפרשת ויחי על הפסוק לא יסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, שולל לחלוטין את האפשרות שיכול להיות מלך לגיטימי משבט אחר מאשר שבט יהודה. לא מצד המשיכה של דוד, אלא מצד הפסוק בויחי. כלומר, מדובר כאן מנקודה אחרת. אם הדגשתי ברמב״ם, שאין על מלכות משוללת מאף אחד, אלא בפועל, מאחר שנמשך מספר אחד, אז המלוכה עוברת בירושה. לו ייצור, חוץ מההבטחה, לו ייצור שנמשך דוד ולא ישאיר זרע, זכר, כי רק זכרים, רק לזכרים מלכות. אז יצטרכו ממילא למנות מלך אחר, אלא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שלא ייכרת. אבל הלכתית, יש תמיד צורך למנות מלך, והכל פתוח. אז מה שלמעשה מנע את המלוכה מאנשים אחרים אצל הרמב״ם, זאת המשיכה בפועל של דוד. ועל זה הרמב״ם אומר שגם זה לא נכון, כי אפשר עדיין למנות מלך אחר, כפי שאחיה מנע את ירבעם אחרי משיכת דוד. הרמב"ן אומר, בלי קשר לבפועל ההיסטורי של משיכת דוד, יש מי דאורייתא, ממצוות זקן, מצוות יעקב אבינו, שלא יסור שבט מיהודה, לא מבחין בין משפחת ישי לבין משפחה אחרת, אבל המלוכה שייכת ליהודה. ואומר הרמב"ן שמלכי ישראל בתקופת בית שני עברו עבירה במה שהם היו מלכים. ולפי דעתי, כך הוא כותב, היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד, עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה. והם היו סומכים על דבר אחיה השילוני הנביא שמשך לירבעם ואמר ואענה את זרעות דוד למען זאת, אך לא כל הימים, וכאשר העריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך, ולא היו חוזרים אל מלכות ישראל, אל מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם. הוא אומר, כנראה, ככה, יש עבירה בעצם המלכת מלך שלא משבט יהודה. הרמב"ן כאן זהיר, מבחינה הלכתית, זה לא ברור מה כוונת הרמב"ן, איזה סוג מצווה זאת. לא כתוב, וידבר משה אל בני ישראל בשם השם. אז הוא כותב, עוברים על דעת אביהם. יכול להיות שהרמז לאיזה סוג עבירה הזאת נמצא במילים הבאות, ומעבירים נחלה. כלומר, יש כאן בעצם איסור גזלה. איסור של ליעקב, יש את הרשות למנות מלך. והמלוכה זה סוג של קניין. להעביר נחלה, זה לקחת נחלה מהיורש האמיתי ולתת את זה למישהו אחר. אז יעקב הוריש, בתוקף עצמו מלך, או ראש השבט, או ראש המשפחה, הוריש את המלכות ליהודה, וזה תקף. אז יכול להיות, אני משער עכשיו שהאווירה ברמב"ן היא אווירה ממונית, אבל ששייכות, זה שייך להם. אז ישראל עברו, אבל סמכו דברי אחיה השילוני, נכון, נביא יכול לבטל דברים כאלו, נביא יכול לעשות כמעט הכל. הוראת שעה ודאי קיימת. אז זה היה בסדר בדורות הראשונים, אבל כשהאריכו ימים, כאשר האריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך, ולא חזרו אל מלכות יהודה, עברו על צלעת זקן. יכול להיות שהרמב"ן כאן רומז ליהושע מבהוריות שדיבר על ארבע דורות ולא יותר, אבל כוונת הרמב"ן היא שיש באמת איסור גם בארבע דורות הראשונים. האיסור הזה אולי כנראה מופקע, כתוב שישראל סמכו, אני מניח שסמכו בצדק, על הוראת שעה של נביא, וזה פג אחרי זמן מסוים, ואז היו צריכים לחזור למלכות יהודה, שרק למלכות אמיתית. עכשיו, בצורה עקרונית, הרמב"ן והרמב"ם חולקים. הרמב"ם אומר שהמלכות לא שייכת ליהודה. היא שייכת לדוד מזמן משיכת דוד. לפי הרמב"ן היא שייכת מלכתחילה, בצורה עקרונית, ליהודה ורק ליהודה. לדוגמה, הנפקא מינה שהבאתי לפני כן, לו יצור שאי אפשר למצוא מלך מזרע דוד, לפי הרמב"ן חייבים לבחור מלך מיהודה. לפי הרמב"ם אין בכלל איסור ואין עניין כזה קיים בכלל. הרמב"ן מוסיף תוספת מפורסמת בנוגע לחנוכה, שגם החשמונאים עברו על אותו איסור. כלומר, המלאכים בבית שני לפי הרמב"ן אינם מלאכים לגיטימיים. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון. ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל, ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבעה בני החשמונאי הזקן החסיד המולכים זה החזה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד אויביהם בחרב. ויגיע העונש בסוף, למה שאמרו חז"ל, כל מן דאמר מבית חשמונאי כעתינה, עבדו שנחרטו כולם בעוון הזה. והוא מוסיף שיש גם איסור מיוחד לכהן להיות מלך, שזה לא כרגע ענייננו. לפי הרמב"ן ייתכן שהביטוי שמופיע בירושלמי שאחרי יהו בליסטיה היו לוקחים, הכוונה היא שהם גנבו את המלכות כי הנביא לא עזר להם. כלומר, מי שלוקח בלא נביא הוא בליסטיה. אני אומר את זה בניגוד לפירוש שאומר שבאמת בפועל זה באמת היה בליסטיה. סך הכל מדובר שם בדרך כלל בהפיכות צבאיות. גם לא בחירת ישראל, ולא בחירה שום מוסדות של זקנים או, או, או משהו, אלא פשוט בא מישהו עם חרב ולקח. אז זה בליסטיה. אבל לפי ההקשר שירושלמי שכן ציטט את הפסוק של אחיה, ולפי ההסבר של הרמב"ן, אז ניתן להסביר שבליסטיה בלי סמכות הלכתית, כי הנביא לא ציווה. אני חוזר כרגע לרמב"ם. עוד רמב"ם אחד שאני קורא, הלכה ת' הלכה הבאה. מלכי בית דוד הם העומדים לעולם, שנאמר כי שכה יהיה נכון עד עולם. אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל, תיפסק המלכות מביתו, שהרי נאמר לירובעם, אך לא כל הימים. אז הרמב"ם מביא הלכה, שיש הבדל אחד בין מלכות ישראל לבין מלכות יהודה, מלכות בית דוד זה לעולם, מלכות ישראל הוא זמני. איך אני יודע? כי כך נאמר בפסוק. גם כאן אני תוהה, לא נשמע שזה הבדל הלכתי, זה הבדל מציאותי, שאולי הולך ומסביר מה כוונת הרמב״ם שעיקר המלכות לדוד, אבל בפועל, בזמן שיש מלך ישראל ויקרית מזרו באיזשהו מקום, אבל הוא מלך ב-100% כמו מלכי בית דוד, מלכי יהודה. יש מפרשים, ראיתי אצל הרב גרשוני בספרו על הלכות מלאכים, ספר משפט המלוכה, שהוא רציע שגם ברמב״ם יש איסור, לפחות מזמן דוד, למנות מלך אחר, והאיסור הזה הופקע על ידי הנביא מכוח הנבואה. שזה איך שרציתי להסביר ברמב״ן. הדבר הזה לדעתי הוא בלתי אפשרי. משום שכשרמב"ם כותב נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, הרי זה מלך, הוא לא התכוון להגיד שזה נגד הכלים, אבל הנביא יכול לעשות הכל. כי אז הוא דוגמה, אז הוא גם לא צריך להיות הולך בדרך התורה, ולא צריך להיות נלחם מלחמות השם. זה ברור מאיך שהרמב"ם מסדר כאן, שהוא מסדר כאן הלכות, ולא בא להסביר היסטוריה. הוא אומר, למרות מה שאמרתי, שמלך דוד הוא מלך לעולם, לא עוד בזרעו, אבל יש אפשרות הלכתית למנות מלך. למה צריכים נביא? לא בגלל שמלך, לא בגלל ששיחה נביא, יכול לעקור דברי תורה, למגדר מירתא, כמו אליהו בהר הכרמל. הנביא הזה הוא אותו נביא של הלכה ג', אין מעמידים מלך בתחילה, אלא על פי בטן של 70 זקנים, על פי נביא. אתה צריך לשמור על כללי המינוי המלך, אבל כללי המינוי המלך מאפשרים מלך שני. לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ן, סליחה, אין אפשרות למלך שלא משבט יהודה, כבר מזמן צוואת זקן, צוואת יעקב, ולפי הרמב״ם אפילו אחרי משיחת דוד, זה לא רק הדל בזמן, גם אחרי משיחת דוד יש אפשרות הלכתית, נורמטיבית, לגיטימית למלך אחר, אם זה שהמלכות של דוד לא יתבטל ויהיה לו שבט אחד, וגם אנחנו מובטחים שזה יהיה לעולם, והמלך אחר יהיה רק לזמן, או זרעו יהיה רק לזמן, ובסוף ייכרת. תשאלו, מה עם העובדה שיש מלכים בבית שני? והם לא נמנו על ידי נביא, ולפי הרמב״ם, הנביא היה תנאי אולטימטיבי למינוי מלך. יכול להיות שיש כאן נפקמין ההפוך בין הרמב״ן לבין הרמב״ם. לפי הרמב״ן, הבעיה היחידה, לפחות מה שהוא מדבר בפרשת ויחי, זה צוואת זקן. אז אם לא מצאנו מלך מיהודה, צריכים מישהו, אז יכול להיות שאפשר למנות מלך אחר, בלי בעיה מסוימת. אז יש לרמב"ן שיטה נוספת שכהנים לא, שזה בסיס להפרדת רשויות במידה מסוימת. אבל, ויש צוואת הזקן, אתה צריך, אתה אמור לחפש מישהו ממלכות יהודה. זה שאין נביא בבית שני, אז לא יהיה נביא. אז יהיה מלך, אם נמצא מישהו מיהודה, אז בטח נמנה אותו להיות מלך לפי הרמב"ן, גם בלי נביא. אבל הרמב"ם העמיד נביא כתנאי יסודי בהלכה שלו, לא מדובר בהוראת שעה, אלא על פי דין אפשר למנות מלך, ואז אתה צריך נביא. אז איך הרמב"ם תופס את הלגיטימיות של מלכי בית שני? תגידו שאולי הם לא לגיטימיים, הם לא מלכים, הם מושלים. בדרך כלל מושלים איתם הרומאים, או מלכות יוון, לפעמים קצת יותר עצמאים. מהגמרא לא משמע ככה, המשנה בסוטה לגבי דין אחד, ספציפי, אני יודע, לגבי דין קריאת פרשת המלך, משנה בסוטה פרק זין, אומר שקריאת פרשת המלך בלשון הקודש, ומביא דוגמה מאגריפס המלך שקרא, והוא הגיע לפסוק שלכאורה פסל את מלכותו בגלל שהוא בן ניכר, אז אמרו לו, אחיך, אחיך אתה. ורוב המפרשים מסבירים שזה היה אמיתי, כי אמו מישראל. אז מאותו משנה משמע שהוא היה המלך כדי לקיים את מצוות קריאת המלך בבית המקדש בשנת העקל. זה אומר שיש לו דין מלך של תורה. אבל לפי הרמב״ם, איך זה אפשרי? כיוון שצריכים שיהיה נביא, חוץ מזה שהולך בדרך התורה, ונלחם מלחמות השם. נדמה לי שהתשובה לשאלה הזאת היא בעצם להבין, לצמצם מאוד את המשמעות של הרמב״ם בפרק א' מלכות מלכים. הרמב״ם כאן מדבר על המעמד האישי של המלך. והבסיס והמקור הוא באמת הירושלמי בהוריות שמדבר על הבאת קורבן. יש למלך מעמד מיוחד ברשימה של התורה, כהן גדול יש לו מעמד כזה, כלל ישראל כולו יש לו מעמד כזה. יש קורבנות מיוחדים שמובאים על ידי אנשים, נגיד את זה בצפה לא מדויקת, מקודשים, מיוחדים. יש חלות בגברה, אני אגיד את זה בבריסקאית, יש חלות בגברה של המלך, בדיני המלוכה נוהגות בו. וזה צריכים מינוי של נביא. עכשיו, המעמד הזה ברמב"ם הוא מאוד חשוב, כי רמב"ם באמת מאמין במעמד המיוחד של המלכות. דיברנו על זה בשיעור הראשון. הרמב"ם הוא בעל פילוסופיה, שורה במלכות, באדם אחד שמייצג ומרכז את את הלאום, דבר יסודי בשלטון. אז לזה צריכים מינוי של מינוי של נביא. אומר הרמב״ם שזה גם מלך ישראל יכול להשיג את הממד הזה, אם יש לו מינוי, מינוי לגיטימי. נביא מלך התחילה היה צריך להיות בדין של עין א'. אם אני צריך לספק הסבר ונימוק, עכשיו זה ספקולציה, אבל הייתי אומר שכיוון שמדובר בממד אישי נעלה, אז צריך מינוי מעת הקדוש ברוך הוא. למה? סיבה א', מה שנראה לי הכי טוב, זה משום שהשם הוא מלך. ואם יהיה מלך, אז הוא בעצם מחליף את השם, הוא צריך להיות ממלא מקום של השם. הוא המשנה למלך. ולכן הוא צריך לקבל את המינוי ישירות מהשם, וזה תפקיד של נביא. צריכים עין א', אז בפשטות, עין א', צריכים מינוי של כלל ישראל. עין א', הם הסכנים, הם מייצגים כאן את ישראל. אבל זה בגלל שיש מעמד מיוחד, הדמות הזאת הוא דמות ממלא מקום של השם. זה נשמע רדיקלי מדי. יש מעמד של קדושה. דין מיוחד באדם, שהוא המלך, וזה בלי קשר לשלטונו. הלא מצאנו, לדוגמה, שיש גם מלך שעבר. עוזיה היה מצורע והעביר את המלוכה לבנו, הוא נשאר מלך. אי אפשר להפשיל את המעמד מהבן אדם, למרות שהוא לא בפועל. יש דין אחר שהוא בפועל, נקרא לזה מלכות ולא מלך. הרמב"ם המפורסם בהלכות חנוכה, שמסביר למה, מה היה חשוב שם, כי חזרה מלכות לישראל 200 שנה. לא על פי נביא. אותו מלאכים שאנחנו מדברים עליהם, מלאכי בית שני, הרמב"ם שם משבח, אנחנו עושים חג ומשבחים ומהלים כי חזרה מלכות, פרק הלכה א', בהלכות חנוכה, חזרה מלכות לישראל קרוב ל-200 שנה. המלכות, מלאכי בית שני, יש להם דין מלכות בלי קשר למה שמתואר כאן בהלכה א', אלא בגלל שהם קיבלו מינוי מעם ישראל, מהמוסדות הרשעים, המוסדות שרשעים למנות מלך. זה מוסד פוליטי, לא מוסד דתי, קדושתי, אלוקי. על זה הרמב״ם כאן לא מדבר. אני בטוח שהרמב״ן כן מדבר עליו, כי הוא אכן אמר שהחשמונאים עברו על מצוות סכין. יעקב אבינו לא מינה מלך להיות ממלא מקום של הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו חילק נחלה. אז הוא מינה תפקידים פוליטיים. וצמצם את ההנהגה הפוליטית של עם ישראל לשבט יהודה. הרמב״ם הוא לגמרי לא ככה. תפקידים פוליטיים בעם ישראל. תבחרו. זה נכון שיש כלל, גם שם, כמו שרמב"ם אומר, שכל המינויים בישראל הם בירושה, אז גם שם יש דין של ירושה. יש. אבל זה לפי הצורך, לפי הנסיבות. אם מחליטים שצריכים שני מלאכים, אחד לשבת זה, אחד לשבת זה, אפשר לעשות את זה ככה. היום אפשר לעשות משהו אחר. בבית שני, חיפשו מלאכים ומינו אותם. תפקידים פוליטיים זה לפי מה שהפוליס, מה שהקהילה דורשת. יש בישראל לפי הרמב"ם. יש כאן חומו וכולה. יש בישראל לפי הרמב״ם דמות מיוחדת שנקרא המלך. שאני בספקולציה שלי, לא שאני מוציא את זה מתוך לשונות הרמב״ם, מקשר את זה לתפקיד כמעט דתי. הרמב״ם אומר נבוכים, מדבר על הצורך במלך בלשונות מאוד מאוד מחיקי לכת. אז בישראל במיוחד, המצווה לשום עליך המלך של פרק א' ולכות מלאכים, זה שיהיה מלך דמות גברה מיוחד. וזה צריכים עין א', וזה צריכים נביא, וזה אכן ניתן לדוד על ידי נביא, וגם כי בעיקרון אפשר לתת את זה למישהו אחר על ידי נביא, ושניהם יהיו מלאכים, וכן הלאה מה שהרמב"ם מסביר. התפקיד הפוליטי שלפי הרמב"ן לדעתי זה התפקיד היחיד, הרמב"ם כאן משאיר פתוח, ואין להבין את הצמצום שנמצא בהלכות של פרק א', כבהכרח שייך לגבי מי שעומד בראש הפירמידה. בעקבות זה, אני אסיים עכשיו, בעקבות זה יש דיונים האחרונים לגבי הלכות אחרות של מלוכה. לדוגמה, הלכה שהזכרתי, קריאת פרשת המלך. אגריפס המלך, שהוא לא מלך לפי המונחים של פרק א' ברמב״ם, קורא את פרשת המלך. כשהדרת כתב את החיבור שלו לחדש את מצוות הקהל, אז הוא באמת שאל מה יהיה בזמן בית ראשון, האם מלך ישראל יכול לקרוא, צריכים רק מלך יהודה. יש איזה סיפור בירושלים, איזשהו מקום, אין לנו כרגע זמן לקרוא אותו. דינים אחרים של המלך, לא הדינים הפורמליים של סיר וסעירה, אלא הדינים הכלליים שצריך לציית לו, ויש לו רשות, והוא יכול לחוקק. לאיזה סוג של מלך הדבר הזה שייך? ראיה אחרונה לנקודה הזאת, זאת השאלה שמובא בגמרא, שבו רבי יהודה הנשיא שאל אם היה בית מקדש בימיו, והיה מביא קורבן נשיא. אז רבי יהודה הנשיא מבחינה פוליטית היה מאוד מאוד לא מלך. היה תחת שלטון דיכוי רומאי כמעט טוטלי, לא היה לו שבט, לא יעשו שבט מיהודה זה ריש גלותה, ולא הנשיא שבארץ ישראל, אבל עדיין יש לו מן הנביא קורבן, והתשובה היא בגלל שיש מישהו מעליו, דהיינו ריש גלותה. אז שם נדמה לי, הוא ראה בעצמו את הנצר למלכות בית דוד מבחינה אישית. המלכות, הנהגה, דווקא בזמנו נמצא במקום אחר, אם כבר, נמצא בבבל, אולי גם שם לא, וזה יש להבחין בין שני המוסדות האלו בתפיסת הרמב״ן. בתפיסת הרמב״ן, יש רק תפקיד אחד שהוא בעיקר פוליטי והנהגתי, והוא איננו מוגבל דווקא על ידי ירושה, הוא כן מוגבל על ידי פסוק אחד בספר בראשית, פסוק שהוא רק חצי הלכתי, לכאורה, לא בהקשר הלכתי, אבל לפי הרמב"ן הוא מגביל הגבלה רצינית עם עונש מאוד מאוד חמור למי שיעבור עליו. תודה וכל טוב לכם עד השבוע הבא.